שער כוח, ערב טוב. פרשת השבוע תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל, יקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, לעלות נר תמיד. אחת השאלות ששואלים כולם, זה מה השמן זית הזה עושה כאן באמצע? דיברנו על העניין של בניית המשכן, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר בבגדי הכהנים, ופתאום כאן מדברים איתנו על שמן זית זך, שזה בעצם חלק מהעבודה של המשכן לאחר שהוא כבר בנוי. זאת אומרת, אחרי שהכל מוכן והכל מסודר, אז מגיע הקטע של השמן זית. גם מזבח הקטורת מופיע בסוף הפרשה, ושואלים כולם, מה עושה כאן השמן זית באמצע? אז אחת הנקודות, לכאורה זה לא נמצא בסדר, אבל האמת שאם אנחנו נחשוב מה בעצם כל המקדש, מה המטרה שלו, מה המטרה של המשכן, אנחנו נבין שזה נמצא במקום. מכיוון שדיברו איתנו על המנורה. המנורה, מהי המנורה? המנורה היא בעצם להפיץ את אור התורה. וכדי לבוא ולעשות את המשכן, באמת משכן שהשכינה תשרה בו, אז צריך לעבוד את העבודה משמן זית זך קטית למאור. רק הטיפה הראשונה שמוציאים שמן מהזית היא קשרה להדלקת המנורה. רק הטיפה הראשונה. הטיפה השנייה היא כבר לא קשרה להדלקת המנורה. אפשר להשתמש בה לדברים אחרים, אבל לא למנורה.
גם היום?
ברגע שיהיה בית מקדש, כן?
לא,
לא, לא, זה מדובר על המנורה של בית המקדש. לא, 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 אין שום... זה מדובר על המנורה של בית המקדש. עכשיו, מהי ההקפדה ומה עושה כאן השמן זית כאילו באמצע? אחד ההסברים הוא בעצם, כי מי הולך לעבוד את העבודה כאן?
הכהנים.
אז לפני שאנחנו ממנים את הכהנים, אנחנו צריכים לדאוג שהם באים ממקום טוב, ושהם יהיו, אנחנו אומרים, יהיו משמן זית זך, קטית. כאשר מדברים על תורה, כאשר מדברים על העברת המסר, כאשר מדברים על העבודה, עבודת השם, עבודת השם צריכה לבוא מהמקור הכי טהור שיכול להיות. ולכן, בשביל המנורה שמסמלת את אור התורה, לפני שאנחנו באים ולוקחים את הכהנים, צריכים הכהנים לדעת שהם צריכים להיות שמן זית זך, קטית למאור, לעלות נר תמיד. הם חייבים להיות מהשמן הטהור ביותר. זאת אומרת, כאשר התפקיד של הכהנים הוא גם לחנך ולהעביר את המסר של התורה לעם ישראל, וכדי להעביר את המסר של התורה לעם ישראל, חייבים לעשות את זה בצורה הכי טהורה. אם אנחנו לוקחים את זה קצת לא 100%, אנחנו כבר בבעיה.
סליחה, מהו המקור שאתה מסתמך שרק הטיפה הראשונה טובה ל...
זה רש"י, רש"י מסביר את זה במקום. רש"י, רש"י מסביר את זה במקום. למה כתוב שמן זית זך קטית למאור? זאת אומרת, הטיפה הראשונה, למה? כי שלא יהיה מעורב בה שום שמרים ושום דברים אחרים. שיהיה טהורה לגמרי.
הרש"י אומר, זה הטיפה הראשונה.
כמו ששנינו מלכות גרגורו של זין קטית, אז זיתים היה קודש מכתשת ואינו תחנן ברחיים כדי שלא יהיו בשמרים, ואחר שהוציא טיפה ראשונה מכניסם לרחיים ותוחנן, והשמן השני פסול למנורה וקשר למנחות. זאת אומרת, רש"י במקום אומר את זה. כן, כן, לא, זו שאלה לגיטימית.
וגם ללא חימום.
כן, כן, זה התהליך טבעי, הכי טבעי. ואחר כך אפשר כבר, אנחנו רואים, להיות קצת יותר פשרני, מה שנקרא. ולכן, לפני שאנחנו באים ומדברים על אהרון הכהן והכהנים האחרים, אז אנחנו צריכים לדעת ולהבין שהכל המקור חייב להיות טהור לחלוטין. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, ואז אפשר להביא את הכהנים. זאת אומרת, המהות של בית המקדש היא התורה הקדושה. ומה שמסמל את זה, זה בעצם המנורה. וכדי להבין שהתורה, האור של התורה חייב להיות זך וטהור, אז קודם כל אמרו לנו כאן, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה להביא את הבן אדם לתוך העניין של בית המקדש, חשוב לדעת ולהבין שהמקור חייב להיות טהור לחלוטין. אחרי שהבנו את זה, ישנה כאן עוד נקודה מאוד מעניינת, ואתה תצווה. כל הפרשה, לא יודע אם שמתם לב, כתוב ואתה הקרב, ועשית ואתה תדבר. מי בעצם, אל מי פונה הקדוש ברוך הוא? על מי מדברים כאן? מי זה אתה הזה? משה רבנו. אבל משה רבנו לא מוזכר שמו אפילו פעם אחת בפרשה. אפילו פעם אחת לא מוזכר שמו בפרשה. למה? כי משה רבנו, אנחנו נראה, אמר, כשעשו עם ישראל חטאו בחטא העגל, אמר משה רבנו, מכני נא מספרך אשר כתבת. וקללת צדיק, אפילו על תנאי, עולה. בן אדם צריך להיזהר מה שהוא מוציא מהפה, מהדיבורים שהוא מדבר, כי כל הדיבורים שהוא מדבר, שומעים אותם בשמיים, ובפרט שהוא צדיק עד כדי כך, שבעצם, מה אמר משה רבנו? אם אתה הורג את עם ישראל, תמחק אותי מהספר. אבל הקדוש ברוך הוא בסוף לא הרג את עם ישראל, ברוך השם. ולמרות זאת, כדי שמה שאמר משה רבנו יתקיים, אז בפרשה שלנו, שכל כך ברור שמי שמדובר זה משה רבנו, שמו לא מופיע. הוא אמר, מכן הנה מספרך, אז פרשה שלמה לא מופיע שמו של משה רבנו. אבל יש כאן עוד לימוד. הוא אומר, ואתה, מה הכוונה ואתה? היה אפשר לכתוב, למשל, ואתה תצווה, היה כתוב צו. לגבי העניין ואתה הקרב, תקריב. זאת אומרת, אתה בכלל מיותר. זאת אומרת, בשביל מה להשתמש במילה אתה? אפשר לא להשתמש במילה אתה, ועדיין להבין מה שמדובר. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על ואתה, באה התורה לרמז לנו דבר עצום. התורה לא מדברת עכשיו למשה רבינו, ולא מדברת למוישה ינקל, היא מדברת על כל אחד ואחד מאיתנו. ושהיא אומרת, ואתה תצווה, ואתה תעשה, למי היא מדברת?
אלינו.
ולכן, דווקא בפרשה הזאת, להראות לנו, שהתפקיד של בניית המשכן, כמו שאמרנו, של מי היא? של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן, ואתה תצווה, ולא צו. ואתה, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו את הכוחות, ויש לו את היכולות, והוא צריך להשתמש בהן. ויקחו אליך שמן זית זך כתית, ועוד פעם, כמו שאמרנו, הטיפה הראשונה של הזית. עוד נקודה מעניינת, אם אנחנו נזכור השבוע, גם אנחנו נזכיר גם למה באמת משה רבינו דווקא בפרשה הזאת לא נזכר, כי יש כאן עוד נקודה מאוד מעניינת שהיא קשורה למה שאנחנו אומרים עכשיו. ואתה אקרב עליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. לכתחילה, מי שהיה צריך להיות כהן גדול, מי היה?
משה
רבינו. אבל בגלל שהוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא, כששלח אותו בשליחות, אז הוא אמר לו, אתה כהן גדול אתה לא תהיה. אתה תהיה הרבה דברים, אבל כהן גדול זה, אמרת, שלח נביא תשלח, דיברת, בסדר, אין בעיה. אז אחיך, הוא יהיה כהן גדול. וכאן באמת חשוב לציין שהפרשה, דווקא בפרשה הזאת, שלא מופיע שמו של משה רבינו, כאן גם הוא כאילו נענש בעניין של למנות את אח שלו לכהן גדול. אבל כמובן שחשוב להבין שמשה רבינו, זה שלא מזכירים את שמו, וזה שהוא ממנה את האח שלו לכאורה לתפקיד שהיה צריך להיות שלו, זה לא מזיז לו בכלל. להפך, הוא שמח על כל הדברים האלה. כי משה רבינו הוא הענב הגדול יותר מכל אדם על פני האדמה. ודרך אגב, גם אהרון הוא לא פחות ענב ממנו וגם לא פחות מקבל את הדברים. כי אם אתם זוכרים, ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, כאשר משה רבינו מופיע במצרים, כדי להיות לראות השליח של הקדוש ברוך הוא, לכאורה הוא לקח את התפקיד של אהרון. ואהרון היה צריך קצת להרגיש לא טוב, כאילו הוא כל השנים נמצא עם עם ישראל שם בגלות, בשיעבוד, והנה פתאום מצניחים לו מבחוץ את משה רבינו, והוא צריך לקבל את זה, והוא זה עוד האח הקטן שלו, הוא הבכור. אבל אומר, ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, אהרון גם הוא לא מזיז לו. להפך, הוא שמח מאוד שהאח שלו מקבל את התפקיד. אנחנו רואים כאן אהבה עצומה של שני אחים. ודווקא בפרשה הזאת, אז באמת, שמו של משה רבינו לא מופיע, וישנה עוד סיבה מעניינת. הפרשה הזאת תמיד נופלת בזין באדר. מה קרה בזין באדר?
נולד.
נולד ונפטר משה רבינו. ולמה דווקא בזין באדר? כדי ללמדנו שאנחנו להבדיל מהגויים לא עושים מהשליח של הקדוש ברוך הוא אלוהים. להבדיל מהנוצרים שהכל קשור אצלם, כל ה... החגים שלהם קשורים מסביב למי? לא מסביב לקדוש ברוך הוא, אלא מסביב לשליח, לנביא. מתי הוא נולד, מה הוא עשה, איפה הוא הלך. אצלנו, אנחנו אפילו לא יודעים, לכאורה, איפה משה רבינו קבור. עד כדי כך. ולא נודע מקום קבורתו. להראות לנו וללמדנו, שהנה דווקא באותה שבוע שמשה רבינו לכאורה נולד ונפטר, היינו צריכים לעשות הילולה בשביל משה רבינו. אז דווקא בשבוע הזה אפילו לא מוזכר שמו בתורה. למרות שהוא מאוד דומיננטי בכל הפרשיות. ללמדנו שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בלבד, ואף פעם לא שמים את הנביא או את השליח של הקדוש ברוך הוא במקום של הקדוש ברוך הוא חס ושלום. וזוהי עוד סיבה. עכשיו שואלים, זה הכל טוב ויפה, אבל פעם היו מסודרות הפרשיות שהיו קוראים את כל התורה בשלוש שנים. ואז זה לא היה נופל בזמן הזה. רק עכשיו שזה מתוקן, לפי שאנחנו בשנה גומרים את כל התורה, אז זה נופל בזמן הזה. אבל עוד פעם, השאלה כמו שאמרנו, זה רק אחד מהתירוצים, למה לא מוזכר שמו. ואמרנו שהסיבה העיקרית שבפרשה הזאת ספציפית יש אזכור מדויק שאנחנו ברור לנו שמשה רבנו והפניות אליו הם על ימין ועל שמאל. זאת אומרת, זה לא פעם אחת. זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והשם לא מוזכר. וכמו שאמרנו, גם בפרשה הזאת לכאורה נענש משה רבנו בכך שהוא מעביר את התפקיד לאהרון. אני מצטער שאני מדבר היום לא כמו הרגיל, אני לא מרגיש טוב. אבל אני בכל אופן ננסה, איך אומרים, להעביר את השיעור וננסה.
כן, כן. השבוע
אתה רשע רגועה
בגלל זה.
כן, לא, אני מנסה להיות, איך אומרים, לעבור את השיעור בשלום, שנקרא. ועכשיו שאנחנו מסתכלים על משה רבינו והעונש שהוא מקבל, קורה דבר מאוד מעניין. משה רבינו בעצם עושה בהתחלה, הוא זה שעובד את עבודת הכהן. כאשר אנחנו רואים, ולקחת את הבגדים, ולבשת את ארון הקודם, ולקחת את שמן המשחה, והצגת על ראשו, ואת בניך תקריב, ולבשת קודם, חגרת אותם מבנה, והקרבת את הפר, ושחטת את הפר, ולקחת מדם הפר, ולקחת את כל החלב, ואת בשר אדם. בקיצור, מי שעושה את העבודה בעצם, זה מי? זה לא ארון, זה משה רבנו. ולקחת דם על המזבח, וכו' וכו' וכו', ולקחת אותם מידם, שבעת ימים תמלא ידם. יש כאן גם תובנה מאוד חשובה. הוא כאילו מלמד אותם, נכון? אבל תוך כדי כך הוא בעצם עושה את העבודה של מי? של אהרון הכהן. למה? תראו לעצמכם, אומרים לכם, אתם לא תהיו נשיא המדינה בחיים. זה אומר לכם משהו? לא הרבה. אתה לא תהיה מיליארדר. זה אומר לך משהו? לא הרבה. אבל תראו לעצמכם, שלוקחים אתכם, נותנים לכם ארמון, נותנים לכם למלוך, ככה שבוע הימים נותנים לכם להרגיש מה זה, את הטעם. ואז אומרים לכם, טוב, פשט, זה לא שלכם. עכשיו אתם מבינים מה אתם מפסידים. כי הרי מה החוכמה? לבוא ולהגיד למשה, טוב, אתה לא תהיה כהן גדול. בסדר, אז אני לא אהיה כהן גדול. יש לי מספיק תפקידים. אומר, לא, לא. קודם כל, אני אתן לך לעשות את התפקיד של כהן גדול. תתאם, תרגיש כמה שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא בעבודה הזאת המיוחדת. ועכשיו, זהו, כך, זה בשביל אהרון. זאת אומרת, יש כאן לימוד עצום. כשאתה רוצה ללמד מישהו משהו, אתה צריך להעביר אותו את החוויה. כי אם אתה לא מעביר אותו את החוויה, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. זה כמו להגיד, לדבר לבן אדם, תשמע, הבן אדם שלא אכל בחיים שלו אבטיח. אתה יודע, אבטיח זה מתוק, זה טעים. בסדר, נו. אף פעם לא אכל, לא מעניין אותו. אבל ברגע שהוא יאכל אבטיח, הוא אומר, באמת זה טוב. עכשיו תגיד לו, אתה לא יכול לאכול אבטיח. הוא אומר, חבל, הייתי רוצה עוד לאכול את זה. זאת אומרת, כל עוד אני לא מנסה את הדבר, אני לא יודע מה אני מפסיד. זאת אומרת, כאשר נותנים עונש, או רוצים, או במיוחד שמדברים על עונש שהוא יש נועד לחנך, אתה צריך להעביר לבן אדם בעצם מה הוא מפסיד. אז גם זה בעצם מופיע בפרשה שלנו. וכל הדברים האלה נועדו להראות לנו ש... כאשר אנחנו מדברים בעבודת השם, אין גדול יותר, אין גדול פחות. הרמב״ם בעצמו כותב שכל אחד ואחד יכול להיות משה רבינו. ומה הכוונה? כל אחד ואחד, אם הוא ימלא את תפקידו כמו שצריך, הוא יכול להגיע לדרגות הכי גבוהות. מה הכוונה? לנצל את הפוטנציאל האישי שלו. הרי ברור לנו שכל אחד ואחד יש לו תפקיד במכונה. וכאשר כל אחד ואחד יבוא ויגיד, מה, לא, מי אני בכלל? לא, אתה, אם תמלא את התפקיד שלך, לאיזה דרגה אתה מגיע? דרגת משה רבינו, זה ואתה תצווה. ואתה, ואתה. כי כל אחד ואחד מאיתנו יכול להגיע לדרגה של משה רבינו, וצריך להגיע. מה הכוונה? לנצל את הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. שנזכה באמת ללמוד הרבה מה... זה שחסר שמו של משה רבינו, להבין שכל אחד ואחד, לא משנה מי הוא ומה הוא, אנחנו לא משנה הרב הכי גדול בעולם, אנחנו לא עובדים אותו, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. ואת זה אנחנו רואים מזה שחסר שמו של משה רבינו, ללמדנו שמשה רבינו הוא בסך הכל השליח בסוף היום. הוא קיבל את הכוחות מהקדוש ברוך הוא, וכמובן, ללמד אותנו שאתה ואתה, שכל אחד ואחד מאיתנו, אם ימלא את התפקיד שלו ויעשה את ציווי השם, ואתה תצווה, הוא יצווה את בני ביתו, הוא יכול להגיע לדרגתו של משה רבינו.